שלום לכולם, אנחנו י"ד אלול תש"פ ואנחנו ממשיכים שיעור שני בסדרה סולם עלייה, מה שנקרא בקודש חזיתיך, שעניינה של סדרת השיעורים בחודש אלול זה לעסוק בהתקדמות איטית בעבודת השם לאט לאט, התקדמות הדרגתית. בשיעור הקודם אנחנו עסקנו בשלושת אבני היסוד של עבודת השם. דיברנו על זה שקראנו לזה בכותרת קרוב קשה נעים, דיברנו על זה שעבודת השם זה דבר קרוב, דיברנו על זה שעבודת השם זה דבר קשה, ודיברנו על זה שעבודת השם היא צריכה להיות וגם היא בעיקר דבר נעים. אז היום אני רוצה שנמשיך ונראה נדבך משמעותי נוסף שהוא קריטי להתקדמות בעבודת השם. אני מתכוון פה להתקדמות שהיא בריאה, מתוך בריאות הנפש. אז בואו נראה את הדברים. הכותרת של השיעור זה אני מי שאני. הכותרת ככה, צריך לפרוע את הצ'ק, אז בואו נראה. רבי שמואל משינובה, מבית מדרשו של רבי שמחה בוני מפשיסחה, בספרו רבתיים צופים, שזה סוג של פירוש חסידי, על התנא דבי אליהו, בסימן א' עוד יותר כותב ככה. הוא מצטט את המשנה במסכת אבות, פרק ב' משנה א'. רבי אומר, איזהו דרך ישרה שיבור לו אדם בהמשך, כל שתפארת לא לאדם, ותפארת לא עושה, תפארת לא מן האדם, נכון? זה הציטוט. כל שתפארת לא עושה וכו'. היינו, שימו לב, שכל נשמה מכל אחד ואחד, יש לה סגנון אחד בעבודת השם יתברך, לקיים התורה והמצוות בלי שום שינוי. רק בעניין המידות והעצות הם מחולקים, שיש צדיק שהנהגות שלו הם בסיגוף גופו, ויש צדיק שאוכל ושוטה ואינו מסגיף עצמו כלל, והוא גם כן צדיק גדול וקדוש מאוד נעלה כידוע וכו'. וכן בשאר עניינים יש חילוק בין הצדיקים, וזה מחמת שהולכים בדרך הישרה ששייך לנשמתו באמת. על כן אינו תופס בדרך שאינו מיוחד לו, ואף שמשבח מאוד דרך הצדיק בעבודה ויפה בעיניו יותר מדרך שלו, אף על פי כן אינו זז ואוכל צדיק דרכו, וזהו הסימן שהוא דרכו האמיתי. אומר פה רבי שמואל משינובה משהו מאוד מאוד יסודי. הוא אומר, לכל אחד יש את הדרך שלו. כל אחד יש לו את הסגנון שלו בעבודת השם. ובמובן הזה יש ברכה גדולה שכולנו בחורי ישיבות, שהגענו פה לישיבה בעתניאל, ואנחנו רוצים ככה לעבוד את השם, אבל במובן הזה זה גם קושי שהוא מובנה. יש חיסרון שהוא מאוד קשה שאתה עובד השם בישיבה. למה? נניח שיעור א', אז אתם באתם, יש פה מה, 60? 60 ומשהו חבר'ה, נכון? וכל אחד הגיע ממקום אחר בחיים, אפילו מאותו יישוב, אותו ישיבה, אבל ממקום אחר, מרקע אחר, ופתאום זרקו אתכם לתוך איזשהו מקום גדול, במקרה שלנו עכשיו קפסולה, אז אולי מקום יותר מצומצם, וכל אחד רואה את השני, ומקבל הרבה מהשני, אבל יש גם הרבה מקום שמשקיעים בו בחוץ, על הרגע, רוצים לקטלג ולשקע, אז אתה חבדניק, אתה ברסלבר, רגע, אתה שפלתי, אתה ירושלמי, כאילו, כל מיני קטלוגים וכל מיני מקומות שהם נצרכים בנפש כדי להתמודד עם מקום חדש, עם מיקום חדש. אבל בעבודת השם, בסופו של דבר, זה אני מול עצמי. אני מול הקדוש ברוך הוא, ומה שהדרך שנטבעה מאברהם הייתה דרך של חסד, בעוד שמיצחק תבעו דרך של גבורה. יעקב היה מידת האמת בכלל, משה ואהרון זה נצח ועוד, יוסף זה יסוד. יש כל מיני דרכים. שאלה, מה המקום שלי? הוא אומר, והצדיקים יודעים מה המקום שלהם, ויודעים שגם הדרך של הצדיק השני היא דרך אמיתית. אבל זה נכון לו, זה לא מה שנכון לי. וזהו פירוש המשנה. איזו דרך ישרה שיעבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושה, שהדרך שהוא עושה בעצמו ונוח לו, מחזיק בו, אף על פי כן, ותפארת לו מן האדם. אנו שמפר ומשבח דרך חברו, הצדיק ובין הדברים. פה יש נקודה מאוד חשובה, שהרבה פעמים אדם בטוח שזה הדרך שלו. נניח הוא חבד, אני אומר, אין, רק חבד. יש פה תמונה של הרבי, נשיא דורנו, זכותו מגנה עלינו, דרך צדיק ראש לברכה, רק חבד. אומן, מה פתאום? ליקוטי מוהר"ן, מה פתאום? גוזמבות, פאות, מה פתאום? אני רק חבד. חביבי, תרגיע, יכול להיות שבאמת לך, מה שמתאים לך זה תניה, תורה אור, ליקוטי תורה, ליקוטי שיחות. יכול להיות. אבל לחבר שלך מתאים ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, חיים מוהר"ן ושיחות הר"ן. ואשר בנחל של המוהר"ש. יכול להיות. והרבה אנשים שפתאום מגלים את משהו חדש, אז הם בטוחים, זהו, רק זה, ועל הדרך מה? שוללים כל מה שהוא לא הם. הוא אומר, כל דרך שעה שיעבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושה, אבל תפארת לו מן האדם, בסדר, שגם האחרים מה שהם עושים זה בסדר. בואו אנחנו נראה את זה גם בבית אחר. הוא אומר פה עוד נקודה, שהיא מאוד קשה בעולם ישיבתי. כי הוא כלל גדול בעבודת השם יתברך, שלא ללך בגדולות שאינו בערכו. מה אומר פה? אני אגיד את זה במילים בעברית. תודה על השליחת הדפים. מה הוא אומר פה בעברית? הוא אומר... אני לא שומע? לא שומע. כן, כן, הוא בעברית. אל תהיה בסרט, תחיה בסרט. אדם מגיע לישיבה, הוא רוצה להיות עבד השם, אז אני אנסה טוב, דף יומי, בבלי, ירושלמי, רמה שלושה פרקים, זוהר יומי, אני אחשן בשתיים, אני אקום בחמש, נבוא לטיפול גם השתיים. היה לי חבר בשיעור שלי. הוא היה בתחילת הזמן, הוא לא החזיק בשיעור א', פה, למדתי בשיעור א', חושב שהוא לא החזיק הרבה אחרי אלול. הוא היה מוטרד, אחרי בשיעור הראשון שהיינו בשיעור א', היה מוטרד, ובשמחה בונה עם שיפחה כותב, שכשאדם מתפלל, אז גם אם דוקרים אותו בסכין, הוא לא אמור להרגיש. אמרתי לו, למה זה מטריד אותך? אז אמר לי, כי אני מתפלל, ואם ידקרו אותי אני ארגיש. עכשיו, שיחה בונה, צודק. באמת, כשאדם מתפלל, הוא לא אמור להרגיש את זה. אבל מה לעשות, שאתה בחור בשיעור א', אם יתקרו אותה, אתה תרגיש. אני מכיר גם כמה בחורים בשיעור י' א', אל תגלו, שיתקרו אותם, הם ישימו לב. אוקיי? אבל הם חריגים. בדרך כלל בשיעור י' ב' זה כבר... נכון? חביבי, אנחנו לא רוצים חברונים. זה לא אומר שזה לא נכון. אבל דע את מקומך, תדע איפה אתה, מי אתה. ואל תנסה לסגל לעצמך, אורחות לכם הדברים שהם לא בערך שלך. נבוא לדיבול גם אתה, ואם אתה נשוא, אז גם אשתך והילדים. דע את מקומך, דע מי שאתה, איפה אתה חי, מה מתאים לך, אני לא אומר להנמיך ציפיות, כן, אפס ציפיות, אפס אכזבות. אבל לדעת איפה אני נמצא, מה מתאים לי.
אם בן אדם לא יתפוס את מעולה יתקדם.
נכון, נכון, אדם יודע שהוא 100, שישף ל-110, לא ל-3,000. אדם יודע שהוא 10, שישף ל-12, אבל לא ל-28. אדם צריך לדעת איפה הוא נמצא, טיפה יותר. טיפה יותר, בסדר, אבל לא מעבר לזה. וזה שאמרו בתנא ואליהו, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? מה, אני יכול להיות אברהם אבינו? יש פירוש מהנתיבות של המשרד, אני מבין שם רבי ישראל מירושין. הוא אומר, מה זה יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? הוא אומר, יגיעו מלשון נגיעה. בנגיעה בעל מסגי, בנגיעה. כמו שיש לנו בעולם המקוואות. יש לנו בור שזה האוצר, יש לנו בור של המים, אני מהברז, נכון? אז למה זה מים חיים? כי יש השקה. שיש השקה, אז גם הבור של המים שאובים, ברגע שזה בהשקה על האוצר מים חיים, אז זה בסדר גמור. נראה מי שמוסיף על זה, זה רבי קלונימוס קמן אפשטיין מקרקוב, המאור ושמש, זוכרים? לבדוק, נולד, נפטר, רבותיו, תלמידיו, חיבוריו. אוקיי? ככה אמרתי לכם, הייתי בשיעור א', הפקתי לעצמי כל מה שפגשתי דמות חדשה, סיימתי את השנה עם יותר מ-200 דמויות רבניות שלא הכרתי לפני השנה. אוקיי? הרבי מקרקוב, רבי המאור ושמש, תלמידו המובהק של רבי נחמן מליז'נסק, בספרו מאור ושמש, הפרשת השבוע, על פרשת בלק, הוא כותב ככה. וישא וילם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותהיה עליו רוח אלוהים. פרש רש"י, רש"י מביא את דברי הגמרא גם, בבא בתרא, ביקש להכניס מעין רעה וכו'. מה זה שוכן לשבטיו? ראה כל שבט ושבט שוכן לעצמו, ואינן מעורבים. קפסולות, ככה. ראה שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה. כלומר צניעות. שכל אחד הפתח מקום אחר, שלא יציץ כל אחד בעול של השני בטעות. ותהי עליו רוח אלוקים וכו' וכו'. קופץ לפסקה הבאה. עכשיו מביא פה את הפירוש החסידי. גם יש לומר, הכוונה שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה, דיני הכלל הוא, שכל צדיק יוחז דרכו והילוכו בקדושה, ופתח לו פתח לעצמו. ולא לעשות מצוות אנשים מלומדה. דיינו לפי שראה רבו כך עשה או חזר עושים כן, גם הוא יעשה כמעשיהם ותנועותיהם, לא כן הדרך, כי אם כל אחד יפתח לו פתח ושערי קדושה בפני עצמו. וככה זה דרוש חסידי, זה לא הפשט, כן? בזה הוא ראה שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה. היינו שלא יסתכל אחד ללך בפתח שפתח חזר בקדושה, כי אם כל אחד הלך בפתחו שפתח לעצמו, לזאת ותהי עליו רוח אלוקים ששרתה עליהם שכינה. זוכר, גם לפני הרבה שנים, 12 שנים, הייתי פה כבר חצי בישיבה, ופתאום הרב ראה מגיע לסדר בוקר, הולך למקום שלו, כן, מאתר את עצמו בתפילין, מתחיל ללמוד סדר בוקר. וכל היום הרב ראם עד סוף ארוחת צהריים עם תפילין ולומד, לומד גמרא, מלמד, מביא שיעור, ואף אחד לא יודע למה. אמרתי לחברות שלי, חכה תראה, מחר, סדר בוקר, תראה, 50% פה בית מדרש, כולם עם תפילין. ולא היה 50%, זה 49. למה? רגע, מה? הרב ראם עשה, תצליח לחכות אותו. עכשיו, זה טוב, זה טוב. ללמוד מראש השיבה, אפשר לשאול למה הוא עושה, למה הוא לא עושה, לא משנה, אבל מה, פתאום הוא עשה, לפני שנתיים כבר אמר לעשות אחרת, לא משנה. אבל האם זה מגיע ממקום פנימי או שזה חיקוי? ומה שאומר פה, המאור ושמש, שזה היה פה כאילו, זה דרוש חסידי, ודאי לא הפשט. מה זה אין פיתכם, לא מכוונים נגד זה? כל אחד היה לו את הפתח שלו, את המקום שלו, את הדרך שלו, את השיטה שלו. או יאמר, משיך, על פירוש רש"י הנ"ל, המשך המאור בשמש, ראה שאין פתחיהן מכוונים, יש לרמוז בזה, כי הנה ידוע שהסתר האחר הוא תמיד לעומת הקדושה ככל בפני האדם. וכשאדם רוצה לכנוס אל הקדושה ולקבל עליו עול מלכותו יתברך שמו, אז מתחזקת הסתר האחר לעומתו להילחם ולבלבלו. ולכן צריך האדם לפקוח עיניים על כל דרכיו ובתחבולות לעשות מלחמה. וכשרואים הקטרגין את הפתח שפתח לו אדם לעבוד את השם, מה הם עושים? מתחזקים לעמוד לסטן לו באותו הפתח ולבלבלו. ולכן צריך האדם לפתוח לפניו דרך אחר אשר לא ידעו, ולא יבינו כתרגים לבלבלו. וכן בכל עת ובכל שעה צריך האדם לבחור לו דרך חדש ופתח אחרת. להינצל מן המבלבלים ומכתרגים, כי על ידי זה יתבלבלו המסטינים העומדים לסטן לו. כשיראו שלא יהיו להם מה שעמדו לסטן גדול וכו' וכו'. ולכן, מכיוון שאדם נטע לדרך אחר ולפתח חדש, אשר לא ידעו מקדם, ועל ידי זה יוכל להינצל מידם, ולעוד מדרגה מדרגה וכו'. וכן, אין הדבר שווה בכל אדם, כי כל אדם צריך לדרוך לפי שורש נשמתו, בקדושה ולפי שכלו. רבנו נחמן מברסלב כותב שהמקטרגים נמצאים על הדרכים הידועות, כלומר על התפילות השגורות. המקטרגים יודעים, בדיוק כשאתה אומר שמע ישראל, לבוא להפריע לך. בדיוק כשאתה מ-18 שהפלאפון יתקשר. בדיוק כשהגיע הזמן שפסח מצה ומרור, אכילת מצה, מרור, שהילד ייפול מהכיסא, הילדה תריב עם אחותה, ישפכו את הקטשופ, טה-טה-טה-טה-טה, ערב שבת, הזמנים הכי רגישים. מה אומר פה? צריך להתחדש כל הזמן. היית בשיעור א' חב"ד, רק הרבי, רק אדמו"ר הזקן? אתה אומר שאלה נצח? ואם יצא לך עכשיו ללמוד ליקוטי מוהר"ן, למה לא תנסה? אולי דווקא מה שהיה נכון, היה נכון לשיעור א', אבל בשיעור ב' נכון למשהו אחר. אל תצמצמו את עצמכם לתבניתיות של אני ברסלבר, אני חבדניק, אני חוסיד, אני מחקר, אני סחלטן. לא. תהיו קשובים לעצמכם. עכשיו השאלה, וזו שאלה באמת עמוקה, ואין לזה תשובה אחת. זו תשובה אישית לכל אחד. איך אנחנו נדע להבחין אם אנחנו מחקים את הזולת, שזה חיקוי לא טוב חיצוני, או אולי אנחנו נאמנים לעצמנו. ובאמת אחד מאבני הבוחן לזהות את זה, זה לנסות ולזהות מה מניע אותנו. כלומר, האם המניע אותנו, או השופט המרכזי שאומר, תעשה או אל תעשה, זה גורם פנימי או חיצוני? משהו שנובע מתוכי, או שבעצם זה תלוי במה יגידו? נראה את זה במילים של רבנו בליקוטי מוהר"ן, תראו תורה סמ"ו, עוד ג', במקור השלישי. וזה פירוש בתהילים, העללה אדוני בחיי. היינו, כשאין נצרך לבריות, המושג נצרך לבריות, מה זה נצרך לבריות בדרך? על פי הפשט? קבצן. מקבץ את אבות, אין לו פרנסה. אז הוא נזקק לבריות שיתנו לו כמה שקלים אגורות, כזה שיקנה פיצה ולאפל, אין לו מה לאכול, נכון? וזה בחיי, אומר רבנו, בחיי דייקה. היינו, שאני חי מחיים שלי, שאינו נצרך לחיות שום אדם, כי הנצרך לבריות חייו אינם חיים. היינו שאינם חיים שלו, כי הוא חי מאחרים. אבל כשאיני נצרך לבריות, ואני חי חיים שלי, אזי יוכל להללו ולהתפלף עליו באמת כנ"ל. וזהו הללה השם בחיי דייקה. וזהו, כיוון שנצרך האדם לבריות, עולם חשך בעדו. יש פירוש מאוד עמוק מבחינה פסיכולוגית סוציולוגית של רבנו. מה זה נצרך לבריות? נצרך לבריות זה אדם שכל החיות שלו בעבודת השם, או בכלל החיות שלו בחיים היא ממי? מהבריות, מהחוץ. ממה יגידו עליו. זאת הוא מסוגל לקום כל יום ב-4 בבוקר, ללמוד שעתיים, 7 דפי גמרא לפני שחרית. למה? שיקבל את השקויך בסוף שנה, שהוא סיים בשיעור א' כל שעת בשנה אחת. עכשיו אני לא נגד זה, אני בעד אסיים ש"ס. אם אפשר בשנה אחת, אדרבה. שאלה אם זה מגיע מתאוות ידע אמיתית של לדעת קדוש ברוך הוא, ולדעת כל התורה כולה שזה תלמוד בבלי, או מתוך הציפייה לשקויך, או, הוא עוד בשיעור א' כבר סיים את זה. מאיפה זה מגיע? ממה זה נובע?
תמיד יהיה בקבוצה הזה.
נכון. אני לא אומר לבטל אותו. את הצד של החיות החיצונית, שאני אקרא לזה שהדיפולט החיצוני, מה שמשתקף אליי מהחוץ, זה מה שמחיה אותי. אבל האם, מה זה נצטרך לבריות? זה אדם שכל מה שהוא עושה זה על פי החוץ. שכל מה שמניע אותו זה רק מה יגידו עליו. אז נכון שמתוך שלא לשמה, ודאי שאני מעדיף שאדם מתוך שלא לשמה, מתוך החוץ, ילמד כל שעת ושנה, ולא יעשה איזשהו פרסינג או קעקוע או דברים אחרים בשביל שעשע את החבר'ה, נכון? שידברו עליו. אבל אם כל מה שמניע אותי זה בשביל שאני אקבל הערכה, כבוד, מה? לא הבנתי? לא, 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 אני חושב שעדיף ללמוד. ודאי שעדיף ללמוד. גמרא אומרת, מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. מכריע חד וחלק בעניינים האלה. זה שאלה, כדי שקרא רב, רבי, שאלה? אני אגיד למה אני מכוון. בערבית, אתם יודעים מה הכלל הכי חמורה בערבית? לפי פרסומים זרים. כן? איבן כלב, בן של כלב. בן של כלב, איך הוא בעברית קוראים לו? כלב, נכון? ופעם פגשתי איזשהו ערבי, גם יודע ערבית. והוא גם קילל אותי, אמר שאני בן של כלב. עכשיו אני לא בן של כלב, מה לעשות, ברוך השם. כן, אני בן של מלך שעשוי מאבנים טובות, לא? כתוב. אמרתי לו, נו שוין, לשיטה שלך, אוקיי? סבבה, זורם איתך. אבל רק תגיד לי, למה, מה הקטע שלכם לקרוא לנו כלבים? מה יש? לא, למה לא גרביל? למה לא איזשהו, כן, פרה? למה דווקא כלב? מה, חתול? חתוליים זה בירושלים? למה? אז הוא אמר לי משהו פשט עמוק. פשטים המתחדשים בכל יום, כן? הוא אמר, הכלב הרי מכונה ידידו הטוב של האדם. למה? אז הוא אמר, כלב זה החיה שהכי שינתה את הטבע העצמי שלה בשביל האדם. או בעברית, שהכלב זו החיה הכי מבויתת. מה זה חיה מבויתת? זה המעלה שלה, נכון? כלומר, זה החיה שהיא הכי רחוקה מאיך שהקדוש ברוך הוא ברא אותה. היא שינתה את כל הטבע שלה וכל עניינה זה לרצות את אדוניה. אז האם המוקד שלי, מה שמניע אותי, זה רק מה הסביבה, מה יגידו עליי, איך זה ייראה, מה יחשבו? זה אומר שהמנוע שלי הוא חיצוני. אני תלוי בכל מה שהוא חוץ ממנו, אז אני נצרך לבריות. זה סיפור, בזמן הבעל שם טוב הקדוש, היה איזשהו יהודי קדוש ופרוש, היה מתענה מערב שבת לערב שבת, היה כל הזמן בעליית הגג של בעזרת נשים, לומד פרוש מכל המשפחה, כבר למעלה מגיל 100, והוא היה טבל בערב שבת בחצות במקווה, ולאחר מכן יושב על אבן מחוץ למקווה, וכל אמרו לו, גיצ'אבס, גיצ'אבס, דראה לי גרבר, שבת שלום, הרב הקדוש. עושה לי גיצ'אבס, גיצ'אבס, כך עושה לי עם היד. ואז באו לבעל שם טוב הקדוש, אמרו, אנחנו לא יודעים אם זה באמת צדיק שהוא צדיק אמיתי, או שהשם הוא רק מזייף, משחק אותה, כאילו, אז מה זה? בעל שם טוב התחיל לצחוק. הוא אמר, אתם רוצים לבדוק? תקחו לו את האבן. כשהוא נכנס למקווה, תקחו לו את הכיסא, שלא ילך לשבת אחר כך, תראו מה יקרה. עשו את זה. ובאותו שבוע, אותו צדיק פרוש קדוש עליון נפטר. אבל הבעל שם טוב, מה עשינו? אני אגיד לך מה עשיתם. הוא מזמן היה צריך למות. כל חיותו הייתה מהקליפות. מה הייתה הקליפה? שאלו שהוא כל מיני פרוש. באמת היה מתענה. המתענה וכו' וכו', פרוש מהבריאות. אבל כל החיות שלו היה מזה שאומרים לו, גיצ'אבס, גיצ'אבס, דירה לגרבה, הרב הקדוש, שכולם כאילו, היה לו גאווה מזה. לקחתם לו את הכיסא מאחורי, ליד המקווה, לא היה איפה לשבת. אז היה לו במה להתגאות, כי אף אחד אמר לו גיצ'אבס, נכון? כל אמרו, תראה, זה רב קדוש. אז הקליפה אמרה, כבר אין מה לך להשקיע בו, אלא כבר שימות, נו מה זה. אוקיי? עכשיו, סיפור קיצוני. אבל תראו, אדם יכול בגיל 100, ולא לאכול משבת לשבת, למה? בשביל לקבל את הגיצ'אבס, שקויח, שקויח רבנו, את הכבוד. אדם שרלטן, שיהיה שרלטן, אבל להיות שרלטן ולקום ותיקין? כאילו, בחילה, לא, אני בעד ותיקין, שלא תבינו. שאני לא בעד שרלטנים. לא הבנתי? זה לא, שוב פעם, הוא אדם שכל מה שעשה דברים מאוד מאוד קשים, שכל המניע שלו לקבל את הכיבוד. והראיה, ברגע שנפסק לו הכיבוד, לא היה לו חיות מזה.
אני דווקא רבי רצוף, אמרתי שכאילו, אדם צדיק כל החיים
שלו,
בתוך
זמן הוא כבר... אז הבעל סתם לא חשב ככה. והראיה שזה... אבל בואו פשוט לסיפור קיצוני. אני אתן לכם עוד דוגמה קיצונית, מהגמרא בגיטין. דף נ"ו, מקור ד', אזל שדר בידי עגלה תילתא, מה מדובר פה? קמצא בבר קמצא, נכון? אחרי שהוא כבר הלך לרומאים, מרדו בכי יהודאי, נתן לו עגל משולש, הסיפור מוכר, נגיד את זה בעברית, ואז הטיל בו מום, אמרו רבנן, טוב, בוא נקריב אותו בגלל שלום מלכות. אמרו ברזחיה בן אבקולס, יאמרו, בעלי מומין, קרבי גבי מזבח. אמרו לו, טוב, אז בוא נהרוג אותו. אמרו לו, מה, תגידו שמי שמתאימים בקודשים, הורגים אותו? מה מניע את רבי חייא בן אבקולס? יאמרו, מה יגידו, מה יגידו? עכשיו, זה לא נעצר פה. מה יגידו? אבל אתה בלשכת הגזית, תחליט. לא, אבל מה יגידו? תראו בהמשך. אבא סיקרא. נכון. של מראית העין. של מראית העין, נכון. של חשב. נכון, נכון. נהיה פה באבא סיקרא. ראש הבריונים בירושלים, שהיה אחיין של בן אחותו, של רבי חמד זכאי. שהוא אומר, רבי חמד זכאי, בוא אליי. כן, ראש הבריונים, רבי חמד זכאי, הוא הסוג של האלה שאומרים את הגישה הפרגמטיסטית, בוא נעשה שלום עם הרומאים, נציל לפחות מה שאפשר. הוא אומר, בוא נעשה פה מלחמה עד הסוף. ואז מה? הוא אמר לו, טוב, תבוא אבל בשקט, שאף אחד לא ידע שבאת אליי. למה אם ידעו שבאת אליי, מה? הוא אומר, מה יעשו לי? אמר לי, עד אימת, עבדית הוא אחי, מה אתם עושים? תמשיכו ככה, כל עם ישראל למותו ברעב, כל אנשים ירושלים. אמר לו ראש הבריונים, מה יהיה עביד? דיאמיני לאומי דיקטו לי, אם אני רק אגיד להם משהו, יהרגו אותי. כן? להבדיל בין קדושה לעבר קדושה, זה כמו בחמאס, ראש הארגון רוצה לעשות כאילו משהו שהוא בעד ישראל, ישר יהרגו אותו, מי יהרג אותו מתחתיו? אז אתה ראש הבריונים, אז תממש את זה. לא, גם הוא כבול למה יגידו. הרבה מובנים שנכנסים חבורות של עבודת השם, אז מתקנים תקנות, אבל זה לא מתאים לכל אחד, היה פה ביישוב חבור, כספה לרב רם, לא משנה מה למדו ומה עשו. הם מתכנסים כל לילה וקבעו את הרב עבודת השם, על פי המקובלים, על פי חסידים, רמות מאוד גבוהות. וזה הגיע למצב שהמשפחות באו לרב רם בתלונות. כל אחד בצינת, מה, אבא אומר ככה, הבעל אומר ככה, פתאום הרב רם מתחיל לעשות אחד ועוד אחד ועוד אחד, וכל יוצא לומדים בערבים ביחד, אופ, סגר את החבורה, נגמרו התלונות. לא מה שמתקנים כולם ברבים, זה מתאים לכל את המשפחתי, לכל ילד בפני עצמו, לכל אדם בפני עצמו, בדבר הזה. ואני אומר, ההחלטה פה לחיות את החיים שלי, זה לא אומר לחיות דווקא ההפך מהציפיות של אחרים. כי אז זה גם תלות והגבלה. כי אם מישהו חושב כמוני, אז אני לא, אז אני עכשיו אחרת. אני חייב להיות נון-קונפורמיסט. כל התרבות של ה-New Age, של הפלורליזם, ובכל מה העניין של הפלורליזם, שהכל לגיטימי. לכל יש מקום, הכל מותר, נכון? אבל זה גם הגבלה נוראית. כי אם הכל מותר, אז מה המגבלה שבדבר? אסור לך להגיד לעצמך לא. אסור לך שום דבר להגיד שאת זה, אני לא מוכן. אז אתה הכי מוגבל שיש. אז גם זה מותר וזה מותר, וגם משהו שלא נכון, אבל אני לא, אבל אני פלורליסט. אני אדם מערבי נאור. נכון? אני לא יכול להגיד על זה לא.
אבל זה בדיוק הנקודה שהתחלת איתה, שלא להיות, נגיד, סתם רק חבל, אלא להגיד כן גם
למסע. נכון, אבל מה זה, לכל אני אגיד כן?
אוקיי.
היה פעם שבוש בישיבה. שיעור כללי, הייתי פה שיעור כללי בישיבה, הייתי כבר פעמיים, נכון? אז זה לא הרצאה, יש מתווכחים, מדיינים, טה-טה-טה-טה-טה. היה שבוש, זב חותם, הייתי פעם שבושים, מקווה שחותמם לא זב, אבל הוא החליט, הוא חולק על האברם. התחיל להקשות עליו קושיות שלא נבראו בכלל. התחיל להקשות עליו, והרב רם ככה בעדינות עונה לו וזה, והוא ממשיך להציק. בסוף הרב רם, מה שנקרא, אמר לו, התחיל לצעוק, בגלי פנים בתורה, שלא קל לך. מה שאתה אומר, זה נגד זה, נגד זה, התחיל לראות. שידור חי. ואז אותו שבוש, מאוד מאוד נבהל, אמר, מה, הרב לא סובר שיש 70 פנים בתורה? אמר לו, בטח שאני סובר, ומה שאתה אומר זה הפן ה-71. והיום הוא, סתם, הוא לא הגיע לישיבה אחר כך. אבל... היום הוא ראש כולל בבני ברק, שזו הגרסה החסידית למחיות באושר ואושר של עמי ותמי. לא משנה. ברור שאם יש 70 פנים לתורה, אז יש גם פעם 71. אז כל עוד, איך אמר רבנו? הוא אמר, קחו את התורות שלי, תקמתו אותם, זאת אומרת, כל עוד זה מסגרת השולחן ערוך. תעשו מה שאתם רוצים, אבל הגימל, הגבולות גברה, זה השולחן ערוך. אז יש מקום לחב"ד ולברסלב ולרב צדוק ואישוויץ וקומרנה והכל. תמצא את המקום שלך, אבל כל עוד זה בגדר הטובה. אם זה מעבר לזה, לא אמרתי שהוא מגביל יותר. אמרתי שגם הפלורליזם הוא הגבלה נוראית. מי שאומר, אני פלורליסט, אז אומר, אני מקבל לעצמי שאני, אני מניח שאנחנו פה משתדים שהבית מדרש, שהבית מדרש פלורליסטי. אבל זה בית מדרש. בית מדרש פלורליסטי לא יתיר לעבור עבירות של השולחן ערוך, נכון? לעבור על התורה. ועם זאת, יש פה רוחב דעת, יש פה מקומות של אכלה יותר, ולא מי שלא חושב כמוני, אז מה שנקרא, אז נחרים אותו ו... כן. בסדר, אנחנו עכשיו לא, אנחנו לא, הבאתי את זה כדוגמה, אנחנו לא בשביל הפלורליזם.
הבעיה שעם הפלורליזם,
אם לפחות כך,
אני רואה את זה,
זה
שאנשים, כמו
שאמרת,
אנשים אומרים, אני
פלורליסט,
ואז כל מה שאני לא מסכים איתו, אז זה לא
פלורליסט,
אז אני לא מקבל את זה.
נכון, זה, טוב, אני לא נקפש על הקושי של הפלורליזם, אחרי הצבא, בית מדרש לרוח הזמן של הרב אמנון, אין לכם נושא שנתי על זה, יעמיק בזה. טוב, הרבה פעמים קורה שאנשים מנסים לברוח. הם מנסים להתנתק מחברה מסוימת, מכל מיני סיבות לגיטימיות, הם רוצים שינוי, חופש אוויר לנשימה, ואז כאילו תשובת המשקל, הם מקבלים על עצמם קודים של חברה אחרת. אני החילוני, עכשיו הוא חבדניק, אז הוא חייב ללכת עם כובע, וחייב ככה וחייב ככה וחייב ככה, ואז כאילו, הם שוב פעם, עכשיו זו תופעה שהיא סוציולוגית מוכרת, לא דווקא בעולם הדתי, שאתה בורח ממקום אחד לאיזשהו מקום אחר, ואז כאילו זה, ואז כאילו, הם שוב פעם בורחים מאיזשהו צמצום אחד, ומקבלים עצמם צמצום אחר. עכשיו, לכאורה, זה פועל יוצא של העמקה מחשבתית, אבל הרבה פעמים אתה מחליף את הפרה בחמור. מה עשית? למשל, משך חוכמה, יש לו פירוש מאוד יסודי, גם הכוזרים מביא, סוף מאמר א', על שבירת הלוחות. מה זה המקום של שבירת הלוחות? שואלים של חוכמה, למה אתה שובר את הלוחות? תגיד להם, מורה ורבו איזי, עזבו אותך מעגל, עגל זה פסה, זה לא אמיתי, זה עבודה זרה. זה, הנה, זאת התורה שטיבה משה, זה, לכו על זה. אומר המשך חוכמה, משהו מבריק ומאוד עמוק. הוא אומר, אם משה רבנו היה עושה את זה, מה הם היו עושים? הם היו שוברים את העגל, מה הם עושים? משתחווים ללוחות הברית. אלה אלוהי ישראל. ועל ידי זה שאומר ברמי שמחה מדווינסק, במשך חוכמה, על ידי זה שהוא שבר את הלוחות, מה הוא לימד אותם? אין הגשמה. אנחנו לא עובדים לאמצעים, עובדים לקדוש ברוך הוא. אלה אלוהי ישראל, הוא גם לא פה ולא שם, הוא קדוש ברוך הוא, הוא גם פה וגם שם. עכשיו, זו נקודה שהיא מאוד עדינה ורגישה. השאלה, מה המקור של הביטחון בחיים שלי? מה המקור של מה שטוב לי בחיים? האם זה איזשהו מעיין שהוא פנימי? או שמדובר פה בהספקה חיצונית, או גם וגם, תראו את המשך של התורה בלקוטי מוהר"ן, מה קורה? אבל מי שאינו נצרך לבריות, שאינו צריך לנהל משום דבר, יוכל לעמוד בין אלפי אנשים, בין אלפים אנשים, להתפלל באמת לשם יתברך לבדו, מאחר שאין נצרך לשום בריאה, לא לפרנסה ולא לכבוד ולא לשום דבר, רק סברו על השם אלוקיו. ופה לא מדובר כאן רק על המלצה, אלא זה ממש הנחיה. נראה מה קורה למי שחי מהחוץ, למי שמנסה לחכות כי הוא לא מודע לפנימיות של מה שהוא מחכה. זה מתקשר על הפסקאות שראים מתחילת השיעור. תראו, תודות יעקב יוסף. נולד, נפטר, רבותיו, תלמידיו, חיבוריו. רבי יעקב יוסף הכהן כץ, מפולנה, תלמידו המובהק של הבעל שם טוב הקדוש, כתב את הספר תודה יעקב יוסף, בן פורת יוסף, כתב נתפסים, תעמיקו עליו. מקור וב, על פרשת וישלח. הגם שאמרו הרבה עשו כרשבי ולא עלתה בידם, מה ההמשך? כרבי ישמעאל ועלתה בידם. שם מחלוקת בברכות דף למדי, בין רבי ישמעאל לרבי לרשבי, מה תלמוד תורה עם דרך ארץ. אומר רבי ישמעאל, תימא תורה כל הזמן, אבל בשעת חרישה תחרוש, בשעת זריעה תזרע, בשעת קציעה תקצור, כל השאר תלמד תורה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בשעת חרישה אדם חורש, בשעת זריעה, בשעת קצירה, יש לו מילואים, יש לו מטבח, לעזור לאישה. מתי תלמד תורה? אומר, תורה מתי אליה. אומרת הגמרא, כמסקנה, הרבה עשו כרשבי ולא עלתה בידם. כרבי ישמעאל עלתה בידם. מוסיף הבעל שם טוב הקדוש. היינו כמו שביאר מורי זלה, מורי זלה זה הבעל שם טוב, מורו של התלות יעקב יוסף. הוא מדייק בגמרא, שעשו כרשבי, לעשות כמוהו ולא מהלב. ומה זה עשו כרשבי? הם עשו, הם חיכו אותו. ניסו להתחבא במערה, ללמוד תורה כל היום וכל הלילה, לא לעזור פה, לא לעזור שם, לא להתפרנס. אבל מה הרשבי היה? הוא היה רבי שמעון. וכמו תקע בשקע, הוא מחובר ללכות בתורה בלתי רגילה, אז נברא לו מעיין, חרוב, הכל בסדר. הם עשו את החיצוניות, הם עשו רכות, ללמוד תורה כל היום, אבל זה לא, אבל זה לימוד תורה חיצוני, זה לא תקע בשקע כמו הרשב"י שדבקות בקדוש ברוך הוא, של להגיע למקום הגבוה והעליון יותר. בבית נוסף, במקום אחר פרשת מצורע, הוא מפתח את זה יותר, תורת יעקב יוסף. על הפסוק לא תיגע בו יד, על דרך ששמעתי ממורי פירוש הש"ס, הרבה עשו כרשב"י לא עלתה בידם, רוצה לומר שעשו כרשב"י, לא מצד בחירתן, רק שרוצה לעשות כמו שעשו אחרים. ואז מה קרה? ובזה נשאר כריח מכאן ומכאן, כי מדרגתו איבד, ומדרגת אחרים לא השיג, והגיע. אמר, הוא ניסה לחכות את זה ולא הצליח, וגם עזב את המקום שלו, אז הוא קרח מכאן ומכאן. וזהו שכתוב, לא תיגע בו יד, ועל דרך מקום, עד מקום שידו מגעת. אבל יותר ממדרגתו בזה, לא תיגע בו יד כוחך. וגם את מדרגתך תאבד, וכו'. אבל יש פה איזשהו עוד תועלת, תראו במקור א' בסוף, רבי שמחה בונים בפשיסחא אומר, שאם היו מציעים לו להתחלף עם אברהם אבינו עליו השלום, הוא לא היה מוכן. אמר לו, למה? הוא אומר, כי למה שאני אתחלף איתו? השם ידבר רוצה שיהיה רבי שמחה בונים, ושיהיה אברהם אבינו. אם אני אברהם אבינו, אז מה לא יהיה? לא יהיה שמחה בונים, מה שהשם ידבר רוצה. כלומר, העיקר זה מה רצון השם יתברך, וזה לא נפקא מינה מה יהיה. החיוב שלי זה להיות אני מי שאני. לא רק בגלל שזה לא משתלם אם אני אחכה מישהו אחר, אלא בגלל שזה לא רצון השם יתברך שאני אהיה מישהו אחר. אחרת הוא לא בורא אותי. כלומר, המוקד זה מה הוא רוצה. אומר דוד המלך, לעשות רצונך, אלוהי חפצתי. זה מה שאני רוצה. לעשות רצונך. ולכן, אם זו המגמה, אז אני צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא מזמן לי את המסלול שהוא המוכשר ביותר והמיועד לי להגשים את הייעוד שלי. משיש למה בראשית. אז הוא הביא אותי לישיבת עתניאל, אמרת שזה נס גמור, בכלל לא תכננתי שאני אגיע לפה, ושם אותי בצבא במקום הזה, וחיתן אותי עם האישה הזו, וזוכה לילדים האלה, והפרנסה מפה, והעבודה משם, הוא מסדר לי את המסלול שלי. כי זה רצונו התברך, ולכן אני צריך לממש את הייעוד הזה. ולא את הייעוד שמצפים ממני. מי מצפה ממני? זה רופא ודוקטור ועורך דין, כאילו, החוץ מצפה ממני. אתנו במשפחה, כולם בצנחנים, כולם לומדים בישיבה הזאת. אבל אתם ארבעה ילדים? יכול להיות, מי שיש פה אחים ואחיות, שגם אם אתם כמה אחים, כל אחד הוא שונה, זה מתאים לשריון, זה מתאים לנחל, זה בכלל הנדסה קרבית, זה לא עלינו, כן, ומודיעין, זה בחינוך. יכול להיות? יכול להיות? ואם זה בצבא, אז מה בשורש נשמות? לא, כולנו מאף אחד, מה כולם אותו דבר? אני... שמחתי השם, שמחתי הרבה, השם מחזיקה אותי בתאומות. הן תאומות זהות. זהות ביופי. באופי, לא. לא. ואחד הזה מחכמים שעשינו, אשתי ואני, זה שכמה שנה מוקדם הפרדנו ביניהם. גבוה מגן, תרום תרום חובה. הם היו מסתדרות גם ביחד. אבל ראינו שהחוץ, שהסביבה לא מסוגלת לא להשוות ביניהם. שהם משווים את הכושר הרטוריו הוורבלי שלה, לכושר המוטורי שלה, ופה בשער. עכשיו הם אותו דבר, נראות אותו דבר, אותו שער בלונדין, אותם עיניים כחולות, אותו פה גדול. אבל אופי אחר, אופי אחר לגמרי. ובגלל, יכול שהיה להם טוב ביחד, אבל החוץ לא עמד, אז הפרדנו ביניהם. עשה גם טוב בפנים בנקודה הזאת. אבל אדם צריך לדעת, אני ניזון מהפנים. עכשיו, זה בעיה גדולה. כי רובנו... ואני פה בכנות, רובנו זה לא רק שיעור א', זה גם בשיעור י' א', וגם יותר מזה. לא באמת יודעים או מרגישים או חווים בצורה נוכחת, תכלס, מה אתה רוצה ממני, קדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? מה? יכול להיות שידעתי בשיעור א' מה רוצה ממני. אבל מה רוצה ממני אחר כך? אז בצבא הוא רוצה שאני חייל טוב. בישיבה שאני אלמד טוב, ומה אחרי זה? שאני לא אלמד אחר כך? שאני לא עושה מילואים? אני לא יודע. תראו מה רבי צדוק הכהן מלובלין, תזכרו, נולד נפטר, רבותיו ותלמידיו חיבוריו. אחד מחיבוריו, צדקת הצדיק, יש לה הרבה חיבורים לרבי צדוק. צדקת הצדיק עוד ממתת, במקור ח'. נותן פה טיפ, טיפ של אלופים. איך לדעת? אומר רב צדוק כך, כל אחד ידע שבמה שיתרו תוקפו ביותר, הוא כלי מוכן לאותם דברים ביותר להיות נקיים וזקים אצלו. ובדברים שירבה לפשוע, בהם ידע שהוא כלי מוכן להיות דייקה באותו דבר, נקי ובר לבב. ולכן אמרו בויקרא רבה, שבאיבר שבו חטא, בו יעשה מצוות. ואין זה רק תיקון לעבירה הקודמת, מידה כנגד מידה, אלא הוא גם תיקון נפשו בפרט, כי כל אחד נברא לתיקון איזה דבר פרטי, אשר בו נתייחדה נפשו בפרט ואין לה חבר, כמו שלא נמצא פרצופים שווים, ופרצוף פנים רומז על צלם אלוקים וכו'. זה מאמר הגמרא במסכת שבת דף קי"ח, אבוך, במה יזהיר צפי? אבא שלך, במה היה נזהר? אפשר להסביר את זה על פי חב"ד, מה זה היה במה היה נזהר? לא במה היה הכי כאילו מחמיר, מחמיר בציצית, כל השיטות, כל התפילין, אלא מה היה מלשון זוהר? מה היה זוהר? מה היה מחיה אותו בעבודת השם? ועל כזה אמרו במסכת גיטין, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל, שעל ידי המכשלה הוא מבין שלכך נוצר לתקן אותו דבר. אדם יחשוב, תקור חדה עצמו בבית. בפנימיות, לפני השינה, בתפילה. מה הכי קשה לי בעבודת השם? אחד זה התמדה בלימוד, אחד זה שמירת הלשון, אחד שמירת הברית, אחד דברים אחרים, כל מיני דברים. מה שהכי קשה לי, סימן שאומר רב צדוק, זה האוצר שלי, זה האתגר שלי. אז אם אני נכשל, לא להתייאש. צריך להשקיע יותר, אולי מה שניסיתי עד עכשיו, לא הלך, נחפש אסטרטגיה אחרת, טקטיקה אחרת. אבל זה הניסיון שלי, אז שם קבור האוצר. עכשיו, לא תמיד האתגרים של גיל 19 זה האתגרים של גיל 39. בדרך כלל לא. ואם זה אותם אתגרים, אז יש פה איזושהי בעיה, נכון? דור עובד עכשיו, כל אחד התקופה בחיים שלו עושה את האתגרים. אבל תדעו, אומר רב צדוק, מה שהכי קשה לכם הוא כלי מוכן לאותם דברים ביותר להיות נקיים וזקים אצלו. ובדברים שירבה לפשוע, בהם ידע שהוא כלי מוכן להיות דייקה באותו דבר נקי ובר לבב, יותר מהכל. ואני מניח שכל אחד מאיתנו יודע מה קשה לו. ואם אדם, מה שנקרא, מגיע למצב עבודת השם שהוא לא מזהה קשיים, לא יודע, אני הכל בסדר. מתחיל לי סיפור, את הבדיחה, מקווה שזה בדיחה, לא יודע אם זה, מקווה שלך באמת, שפעם אחת מישהו נופע בכביש, כביש 4, צורך העניין, פתאום טלפון מאשתו, אומר לו, מאמי, איפה אתה? כביש 4 תיזה, אמרו עכשיו בחדשות, יש איזשהו משוגע אחד שלא עושה נגד כיוון התנועה. אמר לה, משוגע אחד, כולם פה משוגעים. כן? בעיה, שנשים שאין להם מודעות, בעיה. טוב, נסיים, החידוש שהתחדש לי השבוע, שמאוד שימח אותי, והוא קשור לענייננו. עוד מעט נגיע ליום הכיפורים, ללא ספק אחד מהשיאים של יום הכיפורים, זה סדר העבודה של כהן גדול. ואחד השיאים בעבודת כהן גדול זה שהוא נכנס פעם בשנה, לפני ולפנים, רק ביום הכיפורים, לקודש הקודשים. ושם הוא היה מתפלל, ליתר דיוק היה מתפלל ביציאה מקודש הקודשים בין הפרוכת. וכך הייתה, אתם מכירים מהמחזור, וכך הייתה תפילתו של כהן גדול. יהי רצון מלפניך שתהיה שנה זו הבאה עלינו, מקומך בית ישראל בכל מקום שהם, עם שכונה גשומה. ועל להיכנס לפניך עובר דרכים לעניין הגשם בשעה שהעולם צריך לו. ושלא יצטרכו עמך בית ישראל בפרנסה זה לזה ולא לעם אחר. שנה שלא תפיל אישה פרי ותנה, ושיתנו עצי השדה תנובתם, ולא יעדי אביד שולטן מדבית יהודה, תמיד את השלטון של בית דוד וכולי. עכשיו זה באמת תפילה שהיא מרתקת ומעניינת, אבל שאלה, מה שנקרא שאלת תם. פעם בשנה, כהן הגדול נכנס לפני ולפנים. המקום שבו גילוי שכינה הכי מוחשי, מקום הכי קדוש בעולם, במציאות, שאתה לא יודע אם זה שמיים או ארץ, הכל מורבב שם ביחד, הבית מלא ישן, קודש קודשים, הוא לא יכול להאריך בתפילה, למה? כי אם הוא יאריך בתפילה, מה יקרה לאנשים בחוץ? עכשיו הוא שומע, תתחילו למשוך, נכון? הוא משוך עם החבל. אז מבין כל התפילות בעולם, הוא מתפלל דווקא שלא תפיל אישה פרי בטנה, שלא יהיו הפלות. עכשיו אני לא מזלזל, שלא נדע, שלא תדעו אחד עם ישראל, אני ממש לא מזלזל בכאב הנוראי שכרוך בהפלות לידות שקטות, שלא נדע מזה. כאב וסבל נוראי. אבל הזמן של הכהן גדול, בקודש הקודשים הוא זמן מוגבל. לכאורה הייתי יכול לחשוב על תפילות שהן אפס קצת יותר חשובות משלא יהיו הפלות, לפחות בסדר עדיפות הלאומי, הכללי, הכלל עולמי. ובאמת הצמח צדק, ביחמד שניאוס על מלובביץ' הראשון, אדמור השלישי בחב"ד, נולד, נפטר, רבותיו, תלמידיו, חיבוריו, אחד מהם זה הצמח צדק, שוב צמח צדק. יש לו חיבור על התורה מאוד ארוך ומאוד נפלא ועמוק, שנקרא אור התורה. ובפירוש לו על חומש דברים, זה דרוש לשמיני עצרת, הוא כותב שבעצם ההיריון זה משל. הריון זה משל לאיזשהו רעיון, איזשהו הבזק, של איזשהו שאר רוח, איזשהו כיוון, איזשהו פוטנציאל שנזרע, אולי אפילו נקלט והתחיל להתפתח, והוא רק ממתין להזדמנות, הוא רק ממתין השעה של הלידה להגיח ולהופיע את עצמו בעולם. ולפי דבר הצמח צדק, הכהן הגדול לא התפלל רק שלא יהיה מה שנקרא מבחינה גינקולוגית, שכל מי שבשליש ראשון, שני או שלישי, בשבוע 20, בשבוע 15, בשבוע 8, לא תפלנה בנות ישראל את הוולדות, את העוברים, אלא הוא התפלל בעצם שלא תהיה שום ברכה פוטנציאלית שלא תתממש במציאות. שלא יהיה שום נקודה טובה, רצון טוב, שלא יבוא לידי ביטוי, לידי גילוי בחיים הפרטיים שלנו, בחיים הכלליים, בחיים הלאומיים, חיים עולמיים אולי. שלא תהיה אף תנועה, אף שאיפה או המצאה שנועדו להטיב למציאות, והם תישארנה בגדר הריון נצחי. איך אומרת נעמי שמר בשיר שלה על כל אלה? כן, על הפרי שלא הבשיל עוד ושנאסף. חבל. עובר שלא נולד בסוף הופך להיות נפל. לכן, בעקבות הכהן הגדול, אנחנו, גם אנחנו חוזרים בכל שנה בסדר העבודה, ביום הכי קדוש, בסדר העבודה, יהי רצון שלא תפיל אישה פרי בטנה. חוזרים התפילה המיוחדת הזו, שלנו כוחות של יצירה, כוחות של הבאת חיים לעולם, שלא נפספס ולא נחמיץ ולא נפיל את כל השפע שהקדוש ברוך הוא זורע בתוכנו, לא מבחוץ לנו, לא לחכות את השפע שהוא קיבל, כי קיבלתי שפע אחר. והתפקיד שלנו זה רק להיות בסבלנות, לפתח אותו ולילד אותו לאט לאט ואיתו בזמנו, ולהביא אותו לעולם. תראו מה הרבי כותב, תורת מנחם, הרבי נובביץ', אדמור השביעי בחב"ד, זה מדרוש לשושן פורים תשי"ד, כאשר כל אחד ואחד ינצל את כל כוחותיו וכישרונותיו, הן לגבי עצמו והן לגבי הזולת, ביכולתו להגיע למדרגה שהיא בדוגמת מדרגת כהן גדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים, שזוהי תכלית השלמות בכל ג' העניינים, עולם, שנה, נפש. במושגים מספר יצירה, עולם זה מרחב המקום, שנה זה מרחב הזמן, נפש זה בימד התוכן. ובאמת הלוואי לכל אחד מאיתנו, מי ששומע אותנו, לקראת הסיום של התיקון שלנו עלי האדמות, בעזרת השם, אחרי 120, שנוכל להביט אחורה ולהרגיש מה שכתוב ביהושע בפסוקים של הסיכום של חלוקת הנחלות לאחר כיבוש הארץ. אני כל פעם שאני קורא את זה אני מתרגש. יש שם כמה פרקים שמתארים כל שבט איזה נחלה הוא קיבל, זה קיבל ליד הים, זה בהר וכולי. בסוף פסוקי הסיכום נאמר ככה, מקור י' א', יהושע פרק א', סוף הפרק. ויתן אדוני לישראל את כל הארץ אשר נשבע לתת לאבותם וירשוה וישב ובא. וינח אדוני להם מסביב ככל אשר נשבע לאבותם, ולא עמד איש בפניהם מכל אויביהם, את כל אויביהם נתן אדוני בידם. שימו לב לפסוק הבא. לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דיבר אדוני אל בית ישראל, הכל בא. איזו ברכה אדירה שאדם מסיים, מה שנקרא, את הייעוד שלו, בוא, כיבוש ונחה, יכול להגיד לעם ישראל, תקשיבו. לא נפל דבר טוב, לא נפל דבר מכל הדבר הטוב שדיבר השם. הכל בא. כל מה שהוא ברך אותנו, אנו כלים לברכה. אדמור הרייט, רבי יוסף יצחק שניאורסון, אדמור השישי בחב"ד, חמיב של הרבי. הוא נפטר ב-י' שבט תש"י, 1950. תשאר תשלימו. נולד, נפטר, רבותיו ותלמידיו, חיבוריו. בסדר? כותב שברכה זה כמו גשם. חקלאי רוצה גשם, פרנסה, אין גשם, יש בצורת. מתפלל, תת, תת, סיסר, ריבונו של עולם, תן גשם. מהשם יתברך נותן לו גשם. האם זה גשמי ברכה או לא? תלוי. אם הוא ניקש את השדה וחרש וזרה, אז הוא ברכה, ברכה גדולה. אבל אם הוא לא ניקש ולא חרש ולא זרה, אז מה יגדל לו? חיטה בשדה? מה יגדל לו? קוצים, ברקנים, דרדרים, מה שיש. אומר הרייט, ברכה זה כמו גשם. אתה צריך לנקש ולחרוש ולזרוע, ורק אז אתה יכול להיות כלי קיבול הברכה. ואם לא כן, אותו שפע יהפוך לפשע, ולא יהיה ברכה. זה רק יפריע לך, יקשה עליך. וזה הנקודה, הברכה הכי גדולה שכל כך מאיתנו, זה שאני מי שאני. זה אני. זה לא תירוץ, זה לא מתכון להשתמטות, זה בראש ובראשונה אחריות. אם באתי לעולם, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא יכול בלעדיי. הוא צריך אותי. אבל הוא צריך אותי כמו שאני, מי שאני. עכשיו, זה אתגר, זה עבודה שלנו, לדעת מי אני. האם כל מי שאני זה מה שאמרו לי לעשות, או מה שמצפים שאני אעשה, או מה שאני רוצה לעשות. ואם מה שאני רוצה לעשות, זה מגיע כי מה שחינכו אותי, מה שזה, או כי צריך וזה. יש שאלה רווחת, אתם בטח גם תגיעו לשלב הזה בחיים. האם לצאת לקצונה או לצאת לקצונה? אז מה התשובה? ברור ודאי. לא. לא, ברור ודאי שלא. או ברור ודאי שכן. ברור שתלוי. אתה רוצה לצאת לקצונה, מה המגמה שלך? להביא ברכה לעם ישראל, לשרת את עם ישראל, מדינת ישראל, תורת ישראל, כקצין, כמפקד, כזה, או... מה זאת אומרת? אני רוצה להיות תפקיד משמעותי במילואים. כי אם אני חפש, פחות מילואים. או... כל החבר'ה בסניף קצינים, מה שאני חפש, חפש, חשוב על חייל פשוט. עכשיו, אני לא מכריע פה בתשובה. אתה מביא את זה כדוגמה, שתתחבטו בה בין הסתם בתקופה הקרובה, שנתיים, לא יודע מתי. מה מניע אותך? פעם מישהו ניגש אליי, אמר לי, חבר שלי, אמר לי, תן לי ברכה שאני אתחתן. היינו אז בשיעור ד', אני יודע, הייתי בצבא, כי הייתי קצין, מה לעשות? וארתי לו, נשמה, לא אגיד פה את השמות, ארתי לו, רגע. אתה באמת רואה את עצמך עכשיו עוד 7-8 חודשים מתחתן? כאילו זה מה שאתה רוצה, או שאתה כבר לחוץ דייטים בשיעור ד', כי כולם מצאים לדייטים. אבל אני צודק, לא חשבתי על זה. אז כשתרצה להתחתן, תקבל ברכה. ותשלח לי הזמנה. אוקיי, אבל כשתרצה להתחתן. זה לקח לו שנתיים, שיעור ו' וביקש ברכה. התחתן בשיעור, הרבה שנים אחר כך, אבל אני לא רבי, אז הברכות שלי כנראה לא משהו. אבל הייתי בחתונה שלו. חתונה שמחה, ברוך השם. אבל אני אומר מה, כי שיעור דלת, כל היום יוצאים, אז גם אתה רוצה לתת? לא. האם אתה באמת רואה את עצמך עכשיו, אם אתה יוצא, סימן שאתה מרגיש שעוד מה, אתה מתחתן. אתה הבלת אותי, לא. צריכים לסגל לעצמנו, תלך החשיבה, שמה שמעניין אותנו זה הפנימיות. אני מי שאני, אבל מי אני? עכשיו, אין לי פה מתכון. רק תיקחו את זה בחשבון, שצריך מה שנקרא, לברר מה המקור שמניע אותי. פנימי, חיצוני, אם אני נצרח לבריאות, כלשון רבנו, או שאני חי על אלה השם בחיי. אני משאיר את זה פתוח, כי בעזרת השם, בשני השיעורים הבאים, שני השיעורים הבאים זה שבעצם שיעור אחד שיפוצו לשני שיעורים, בתוך הסדרה שלנו, הם יעסקו בחמישה תנאים, שעשו לתת לנו כלים, איך אנחנו לדעת אם אני באמת אדם פנימי, שעובד את השם בצורה פנימית, או שאני אדם שעסוק בחיקויים. כל זאת ועוד, בשבוע הבא, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.